צהריים טובים. לפני חודש נגיד אולי דברים קצרים, ואחר כך ניתן לכם מקום לשאלות. כיוון שאנחנו נפגשים פעם בחודש, אז מן הסתם זאת הפגישה האחרונה שלנו ככה, פנים אל פנים, לפני פורים. ועוד חודש, ממש, אם תרצו לפגוש אותי, אז תצטרכו לבוא איתי לארצות הברית כדי לפגוש אותי שם. אבל, אז נגיד כמה מילים על פורים. אמנם אין הלכה ששואלים ודורשים בהלכות פורים 30 יום קודם החג, אבל בכל אופן כמה מילים על על החג ועל המשמעות שלו. אחת הסיבות שכתוב מדוע לא אומרים, הגמרא מדברת, מדוע לא אומרים הלל בפורים, הגמרא אומרת שלוש סיבות, ואחת מהן שאין אומרים הלל אלא על נס שהיה בארץ ישראל, ולא על נס שקרה בחוץ לארץ. כלומר, ניסים, כל הלל, צריך לזכור, הוא חלק ממה שהגמרא מכנה בשם הלל המצרי. ההלל שלנו נקרא הלל המצרי, בניגוד להלל הגדול. הלל הגדול זה בעברית קוף למדבר, מה שאנחנו אומרים בסוכי דזמרה של שבת, הודו להשם כי טוב, כי לא כי טוב, הודו לאלוהי אלוהים כי לעולם חסדו, לא עושה נפלאות גדולות לבדו כי לעולם חסדו. אנחנו אומרים אותו גם בהגדה של פסח. והלל המצרי הוא הלל שלנו, שאנחנו אומרים בחגים, והוא נקרא הלל המצרי בגלל הפרק בצאת ישראל ממצרים. והפרק הזה מבטא את משמעותו של ההלל. ההלל מדבר על יציאת מצרים ועל ההליכה ממצרים כמובן לארץ ישראל. והוא מתחיל בצאת ישראל ממצרים ומסתיים כמובן בהודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו, ובכל מה שנאמר שם התודות שהקדוש ברוך הוא עשה לנו כאן. אבל הלל כאמור קשור לגאולה, כפי שבאמת היא באה לידי ביטוי בהלל. כלומר, יציאה ממצרים, לא משנה כרגע מה זה בדיוק מצרים, אבל מצרים, גולה או כל גולה אחרת, זה הליכה לארץ ישראל. ולכן במגילת אסתר, שאומנם הייתה ישועה גדולה, אבל הישועה הזאת הייתה בגלות, וכמו שזה נראה שם בני ישראל נותרו בגלות, אז אין טעם לומר עליהם. אז אנחנו מזכירים את הנס, מברכים ברכות על המגילה, קוראים את המגילה, אבל לא אומרים עליהם. ולמרות זאת יש בגמרא גם שני תירוצים אחרים למה לא אומרים עליהם. ואחד מהם אומר שקריאתה של המגילה זו הלילה. כלומר, במקום הלילה אנחנו קוראים את המגילה. לא צריכים שני דברים. מספיק דבר אחד, ובמקום אשר קדישנו במצוותיו וציוונו לקרוא את ההלל, אנחנו אומרים אשר קדישנו במצוותיו וציוונו על מקרא מגילה. במקום מלך מהולל בתשבחות, בסוף אנחנו אומרים, הרב את ריבנו, עדיין את דיננו, וכולי, האל הנפרע לנו מצרינו, האל המושיע. ולכאורה אנחנו טענו טענה גדולה. עיקר הלל, כמובן, ועיקר הניסים, ונעשים בשביל שבני ישראל יגיעו לכאן. והאמת היא שנדמה שיש קשר גדול מאוד, ואני אפילו מעריך שחג הפורים לא היה שורד, לא היה ממשיך כל כך הרבה זמן, לולי שיש באמת קשר גדול מאוד בין הנס של חג הפורים לבין הגאולה האמיתית של עם ישראל כאן בארץ. אני אתן לזה שתי דוגמאות. כרגע אתם בלי ספרים, ולכן אני אקרא לא בארמית, אלא אני אתרגם לעברית, אבל אני אקרא את הפסוקים כפי שהם. לא פסוקים במגילת אסתר, אמרתי שאני... זה פסוקים בארמית. אני רוצה לקרוא פסוקים בספר עזרא. הפסוקים הראשונים הם בעברית, אני יכול לקרוא אותם, אני לא קורא בתחילת ספר עזרא, אני קורא בעזרא פרק ז'. ואחר הדברים האלה, במלכות ארתחשסט מלך פרס, עזרא בן שריה, בן עזריה, בן חלקיה, בן שלום, בן צדוק, יש כאן, זה מגיע עד בן פנחס, בן אלעזר, בן אהרון, הכהן הראש, הוא עזרא עלה מבבל. והוא סופר מהיר בתורת משה, אשר נתן אדוני אלוהי ישראל, ויתן לו המלך כיד אדוני אלוהיו עליו כל בקשתו. ויעלו מבני ישראל ומן הכהנים והלוויים והמשוררים והשוערים והנתינים אל ירושלים בשנת שבע לארתחשסת המלך. אנחנו נקרא לזה בלשון שלנו העלייה השנייה. כמו שאצלנו אנחנו יודעים בתולדות הציונות, הייתה העלייה הראשונה והייתה העלייה השנייה. העלייה הראשונה נאחזה פה ובנו כפרים והתחילו ליישב את הארץ, אבל מרכז הכוח של העם היהודי בארץ ישראל התחיל בעצם מהעלייה השנייה. העלייה השנייה היו איתה הרבה צרות מבחינה דתית ומבחינות אחרות, אני לא רוצה כרגע לגמור את החשבון עם אנשי העלייה השנייה. הם היו בעיקרם כאלה, אני יודע, סוציאליסטים מהפכנים. לא משנה כרגע, לא נעשה את כל החשבון. אבל זאת העלייה שהביאה לכאן את כל מנהיגי היישוב בתקופות הקריטיות, כמו בן גוריון ואחרים. ובזמן העלייה השנייה התחילה התארגנות יותר צבאית והתארגנות יותר לאומית, ואיפשהו נפרצו שערי הארץ אחר כך לעליות הגדולות יותר. העלייה השנייה. דבר דומה, אם כי בצורות אחרות, קרה גם בעלייה הראשונה ובעלייה השנייה, כשאנחנו מדברים על בית שני. העלייה הראשונה, או מה שנקרא עליית זרובבל ויהושע, יהושע, כוונתי, לא יהושע בן נון כמובן, אלא יהושע בן יהוצדק, הכהן הגדול, בבית שני. הייתה עלייה שבאה בעקבות הצהרת כורש, אנשים באו כאן לארץ, התיישבו, ניסו לבנות את המקדש, זה לא כל כך הלך, אחר כך עברו עוד 18 שנה, חנכו את המקדש, אבל כל המקדש נראה משהו כזה מאוד קטן ומאוד משמין ומאוד לא משמח, לא היה בו שום גודל, שום עוצמה. אנחנו מתגעגעים מאוד לבניין המקדש ולחזרת העבודה. מי שרוצה לראות איך נראה הבית הראשון, הבית השני בתקופת העלייה הראשונה, שיחזור ויקרא את הפטרת פרשת תולדות מספר מלאכי, שהיו מביאים קורבנות בעלי מום, וכי תגישון עיוור לזבוח אין רע, וכי תגישו פיסח וחולה אין רע, הקריבם עלה לפחתך, היצחה או היסף עניך. היו מביאים שם כל מיני דברים בזויים ועלובים, ואמרו שולחן השם מגואל הוא וניבו נבזה אוכלו. היו שם דיבורים מאוד מאוד קשים. היה משהו לא מסתכל. העלייה שיצרה פה את כל הדינמיקה של בניית עם יהודי בארץ ישראל, בירושלים, בניית ירושלים, השלטת התורה, חיזוק המקדש, בנייתו למשהו גדול, ועוצמה יהודית, זאת הייתה העלייה השנייה. העלייה השנייה היא אמנם הייתה בשני שלבים, אבל מדבר עליה כרגע כדבר אחד, עליית עזרה ונחמיה, שהתחלנו לדבר עליה כאן, השלב השני היה בעליית נחמיה. ואני רוצה קצת לדבר על העלייה הזאת. ובכן, יש כאן תיאורים, ואז נאמר כי באחד החודש הראשון הוא יסוד המעלה מבבל, ובאחד לחודש החמישי לקח לו 4 חודשים ללכת מא' בניסן עד א' באב. כנראה שהוא נסע ברכבת ישראל או במשהו דומה, ובאמצע היו כל מיני שביתות, הרכבת הוא הגיע בזמן ואני לא יודע מה. אני באמצע שוב אני חושב על זה, אני לא יודע, כן, אבל זה לקח 4 חודשים להגיע לבבל. כאן אני מתאר לעצמי, לא, עם הרכבת שהיה לוקח קצת יותר, הם הלכו ברגל, אבל הגיעו בסופו של דבר עם 4 חודשים לכאן. כי עזרא הכין לבבו לדרוש את תורת ה' ולעשות וללמד בישראל חוק ומשפט, וזה פרשגן הנשקפן אשר נתן המלך ארתחשס לעזרא הכהן הסופר, סופר דברי מצוות אדוני ועזרא בן ישראל. וכאן יש תיאור אחרוני שאומר שהמלך ארתחשסתא, ארתחשסתא מלך המלכים, נותן לעזרא הכהן סופר התורה של אלוהי השמיים, ממני ניתנת פקודה שכל מתנדב ממלכותי מכל עם ישראל והכהנים והלוויים ללכת לירושלים עמך ילך, שהרי מלפני המלך ושבעת יועציו. מכירים את המושג הזה? המלך ושבעת יועציו, כן, זוכרים? שבעת שרי פרס ודאי יושבים מצדה במלכות שמתייעצים עם המלך. את המלך ושבעת יועציו נשלח לבקר את יהודה בירושלים בדת אלוהיך שבידיך, ולהוביל כסף וזהב שהמלך ויועציו התנדבו לאלוהי ישראל בירושלים, שבירושלים מקדשו. וכל כסף וזהב שתמצא בכל מדינת בבל, עם ההתנדבות של העם והכהנים המתנדבים לבית אלוהיהם בירושלים, כל זה במהירות תקנה בכסף הזה. נותן לו כאן כמה קורבנות לקנות עם מנחתם ונזקיהם, ותקריב אותם על המזבח שבבית אלוהיכם בירושלים. ומה שיהיה לך טוב לעשות בשביל הכסף והזהב, תעשה כרצון אלוהיכם. והכלים שניתנים לך, ויש כאן תיאור גדול מאוד, כולל הכספים, וניתנת פקודה לכל הגזברים שבעבר הנהר לעזור לו, וכל מה שעזרא יבקש מכם אתם חייבים לעזור. כל הגזברים בעבר הנהר, הכוונה מנהר מצרים עד נהר פרת. הוא אומר כל מה שצריך לתת לבית אלוהי השמיים יינתן בזריזות, כדי שלא יהיה כסף על מלכות המלך ובניו. והוא ממשיך, ואתה עזרא כחוכמת אלוהיך שבידך תמנה שופטים ודיינים שיהיו דנים את העם שבעבר הנהר לכל יודעי דתי אלוהיך. מי שלא יודע תודיע להם, לכל מי שלא יעשה את חוקי תורת אלוהיך דת המלך, במהירות דינו יהיה אם למוות ואם לעקירה ואם לעונש נכסים ולעצור. אחר כך יש הברכה שעזרא מברך על כך שכך היה ביד המלך. וזה באמת, אני רוצה להגיד, מוזר. אין לנו דוגמת הכתב הזה שום תקדים, לא במקרא בתקופה שלפני עזרא ולא בהיסטוריה שאחרי עזרא בשום תקופה. מין כזאת אהדה של המלך ונכונות שעזרא ייקח את כל הכסף והזהב והמלך ויועצה מתנדבים לבית השם בירושלים ולהקריב קורבנות כדי שיתפללו שם לשלום המלך ובניו, והוא נותן לעזרא הסופר את המנדט להשליט פה את חוקי התורה ואוי ואבוי למי שלא ישמע את כל חוקי התורה. המלך פרש, מה לא בנזה? יש תחתיו כל כך הרבה מדינות, והוא דואג שבו ישמרו את חוקי התורה. מלך פרש. בואו נגיד בשקט, הלוואי עלינו. לא שכינו כאלה דברים ממשלת ישראל, אפילו לא משהו קרוב בזה. ואת הכל מקבלים ממלך גוי. מה קורה? איך כזה דבר קורה? ואיך פתאום מלך כל כך אוהב את עם ישראל, וכל כך רוצה את הבדו של עם ישראל, הוא מקומם את, בעצם את היישוב היהודי בארץ ישראל. אני יכול להקריא לכם אחר כך, איך המלך הזה נתן לנחמיה, גם אגרות ורישיונות, לפנות את ירושלים ולחזק אותה. החלה להימלות מלכות ישראל של ימי הבית שלה. אין תשובה בשום מקום ובשום מפרש ובשום חוקר בדבר הזה. ואני משוכנע לגמרי. התקופה שאנחנו עוסקים בה, כלומר, דברים מקובלים, ארתחשסתא על פי המקובל בהיסטוריה, הוא המלך שמלך אחרי אחשוורוש. כלומר, פי המקובל בספירה הנוצרית, על סקסס, שאליו יחסים את אחשוורוש, מלך בשנים 485 עד 464, וזה סקסס, זה סקסס, שיחסים אותו לאחשוורוש, ועד תח, לא נותן שירות יותר צעירים, מן 464, לא משנה, עד 424. והשנה שאנחנו נמצאים בה עכשיו, עליית עזרא, נרשום כאן, עליית עזרא, כלומר 457 או 458, ועליית נחמיה, 444. זה פחות או יותר השנים שאנחנו נמצאים מהם, ואתם יכולים לראות שאני יושב כאן בסרט קצת כמו עובדית כרגע, נס הפורים, אני יושב כאן נס הפורים, היה בשנת 473, שנת 12 למלך אחשוורוש. כלומר, אתם יכולים לראות שבין נס הפורים לעליית עזרא, כמה יש לנו כאן? 16 שנים. סך הכל. בין נס הפורים לבין עליית עזרא עוברות 16 שנים. אני מתקשה להניח שאין קשר בין סיפור המגילה לבין מה שקראנו עכשיו על העלייה שלי. אני מתקשה להניח שאין קשר. יש קשר. ואני מעריך שאם ארתחשסתא מתייחס כך לעם ישראל, אולי אני מעלה את האפשרות הוא בן של אסתר המלכה. אולי או אסתר או מרדכי עדיין קיימים, והם בין היועצים הזקנים של המלך, שהרי בכל אופן כתוב כי מרדכי היהודי משנה למלך אחשוורוש, וגדול היהודים ורצוי לרוב אחיו, דורש טוב לעמו ודובר שלום לכל שרו, ואם הוא היה משנה למלך אחשוורוש ובינתיים וכלפי ארתחשסתא, יכול להיות שאם הוא היה כזה טוב אז ארתחשסתא השאיר אותו, והוא יכול היה בהחלט לתת כמה עצות טובות איך הדברים האלה בסופו של דבר נשמע. דברים כאלה יכולים. ודברים כאלה יכולים להשפיע. ויכולים אפילו להשפיע הרבה. אני רוצה לספר לכם סיפור קטן, שקשור קצת ליהדות ארצות הברית. ולא הרבה אנשים פה יודעים אותו, ואני רוצה שאתם תדעו. מישהו היה פעם מנחל השופט? הייתם בטיול שם, לא? לא יוצא לכם. לא יודעים, נחלים היפים בארץ. נחל השופט, לא הייתם? יש מקום קבוץ שנקרא רמת השופט, זה בהרי מנשה. בדרך ליוקנעם אומר לכם משהו בצפון, כן? יש קיבוץ רמת השופט ויש קיבוץ עין השופט ויש עוד קיבוץ משהו עם השופט, שכחתי בדיוק כמה מקומות של משם השופט, ויש גם נחל שנקרא נחל השופט באחד האזורים היפים בארץ. זה נקרא הרי מנשה, קוראים לזה על השם נחלת מנשה המערבית, וקצת מדרום מזרח לעיר חיפה יש שם עיר ששמה יוקנעם, וקצת מדרום לה נמצאים כל היישובים האלה. על שם איזה שופט הם נקראים? אף אחד פה לא יודע. אז אני אגיד לכם, היה פעם יהודי אמריקאי שמו היה לואיס ברנדס, שמעתם עליו? כן, יודעים? מה אתם יודעים עליו?
הוא עשה אוניברסיטה.
מה הוא?
הוא עשה אוניברסיטה.
זה נכון. מה? כן, הוא היה יהודי הראשון בבית המשפט העליון. זה נכון. הוא מאוד עזר לשקם את החברה האמריקאית אחרי המשא הגדול של מלחמת האזרחים. מאוד מאוד עזר. הוא כן קבע תקנות חברתיות חשובות. בארץ הקפיטליסטית הזאת זה היה מאוד חשוב, כמה תקנות טובות לחברה ולמעל החלשים, ובאמת עשה מהפכה שיפוטית גדולה מאוד בארצות הברית. הוא היה אחר כך ידיד טוב של מי? של אנדרו וילסון, כן? שהיה נשיא ארצות הברית מתי? במלחמת העולם הראשונה. כן, אנדרו וילסון היה נשיא ארצות הברית, היו שני וילסונים, נכון? מה? לא. היה אחד. בכל אופן היה. אנדרו, לא היה עוד.
וודרו.
מה?
וודרו. וודרו.
וודרו.
טוב. טוב, הוא היה נשיא בזו הייתה את העולם הראשונה. הוא גם החליט על כניסת ארצות הברית למלחמה. והיועץ הקרוב לו ביותר היה באמת לואיס ברנדס. הוא היה היועץ שלו. והוא שכנע אותו לתמוך בהצהרת בלפור, ובעצם ארצות הברית הייתה התומכת הגדולה בהצהרת בלפור, והיא תמכה מיד אחרי שההצהרה הזאת הייתה. מה טיב הצהרת בלפור אתם עדיין יודעים, והדבר הזה חשוב, וזה באמת מאוד מאוד חיזק, הייתי אומר, את ההכנות לקיומה של מדינה יהודית. הוא קנה כאן אדמות. בין השאר את האדמות שסיפרתי לכם, אדמות מאוד טובות, ואז באמת הקיבוצים שם נקראו על שמו וגרו שם יהודים. הייתה מחלוקת גדולה בינו לבין ויצמן, שאחר כך היה פה נשיא. זה היה לגבי ייסודה של קרן היסוד. שמעתם פעם על קרן היסוד? זה קרן שאספה כספים כדי לגאול אדמות וכדי ליישב אדמות כאן בארץ ישראל. ויצמן, ובעצם אחר כך גם ראשי ההסתדרות וכדומה, מאוד מאוד רצו שיהודי ארצות הברית ייתנו כסף, אבל הם יחליטו מה לעשות עם הכסף. כלומר, כאן יחליטו למי לתת ולמי ולאיזה תנועה וכולי. לואיס ברנדס הוא היה אחר כך נשיא הארגונים הציוניים של יהודי ארצות הברית. והוא רצה לבנות את הארץ בצורה אחרת. כלומר, שאנשים ישקיעו, כמו שהבילים באמריקה. אנשים ישקיעו ויהיו אחראים להשקעות שלהם, ועל פי זה יגור אנשים, והם יקבלו כספים בצורה כזאת. היה מאבק, היה התמודדות, לואיס ברנדס הפסיד וויצמן היה... אני מאוד מאוד מצטער על זה, בגלל שאני חושב שהשליטה האמריקאית הייתה הרבה יותר טובה. ואני חושב שמדינת ישראל התחילה להצמיח שתי רגליים, רק אחרי שהיא נגלה מזרועותיהם של הסוציאליסטים ושל כל ה... מפאי והמפלגות האלה, קיצור, כן, שהתחלנו לקבל איזושהי תרבות מערבית. ואז באמת התחלנו להיות מעצמה כלכלית גדולה, ואני חושב שהדבר הזה יכול היה להיות הרבה עשרות שנים קודם, ומדינת ישראל יכלה להתפתח בצורה אחרת, אילו באמת הוא היה נבחר לנשיא ההסתדרות הציונית, אבל זה לא קרה. אבל זוהי דוגמה איך שגם חוץ לארץ יכולה להיות קשורה לארץ ישראל. ואיך שיהודי שמגיע שם להיות גבוה ולשבת בשער המלך, מה זה מרדכי יושב בשער המלך? מה פירוש יושב בשער המלך? שופט. יושב בשער ושופט. ולהיות היועץ של המלך יכול בסופו של דבר לעזור גם ליהודי ארץ ישראל. אז זה לא היה בדיוק אותו דבר, ויש תמיד הבדלים, ויש כל דור והעניינים שלו. אבל נדמה לי שגם גילת אסתר שנמצאת בגלות, בסופו של דבר מובילה אותנו לספר עזרא, ומובילה אותנו לעלייה השנייה, ומובילה אותנו לבניין ירושלים, ומובילה אותנו לכל הדברים האלה. ואולי זה הסוד שבסופו של דבר היום המיוחד של פורים תתווה, במקום לבטא את מה שקרה בשושן, מבטא את מה שקורה בירושלים, מה שנקרא מוקפות חומה. אנחנו מגיעים לזמן שירושלים הוקפה חומה, בגלל שאכן ירושלים הוקפה חומה על ידי נחמיה מכוח התחשסתא, וזה כמו שאני אומר, אולי מכוח הניסים שעשה לנו הקדוש ברוך הוא במגילת אסתר, שאלה ניסים שנעשו בגולה, אבל הם נעשו בסופו של דבר גם לצורכה של ארץ ישראל. ניתן להראות את הדברים האלה גם במגילה עצמה, אבל נשאיר לנו משהו אולי לדברים יותר קרובים לפורים, ואת הוויכוחים שהיו במגילה סביב העניין הזה. ובהחלט צריכים לזכור שגם הנס הזה שאנחנו מדברים עליו, נס שאולי היה, שלא אולי, שעיקרו היה בחוץ לארץ בשושן הבירה, אבל בסופו של דבר כולו היה בשביל בניינה של ארץ ישראל. אני לא יודע איפה היה הנס הבא שלנו, ואני מקווה שהנס הבא שלנו גם כן ינחת קרוב מאוד לשושן הבירה או באיזושהי עיר אחרת שם. אבל כל הניסים שאני מאוד מקווה שממש בתקופה הקרובה הקדוש ברוך הוא יעשה לנו, כולנו מאמינים, יהיו בראש ובראשונה קודם כל בשביל שעם ישראל שיגאל ויצמח, יצמח מכוח ארץ חמדה שנתן לו הקדוש ברוך הוא כאן במקום הזה, וכאן במקום הזה נתחבר כמובן עם כל היהודים כולם בכל מקום שהם. אני את שלי סיימתי, עכשיו תומכם. כן, תזכרו על שמך?
אדם. ראיתי שהיה ראש המצא של הקדושה, מה היה הדבר הראשון שהוא עושה?
מה הדבר הראשון שהייתי עושה אם הייתי ראש הממשלה? הדבר הראשון שהייתי עושה, הייתי מתפטר. אני חושב שזה היה הדבר הטוב ביותר שהייתי יכול לעשות לטובת עם ישראל. אבל בוא נגיד, אם לא זה, הדבר הראשון שהייתי עושה, הייתי משפר את האנגלית שלי כדי שאני אוכל לדבר בנשיא ארצות הברית כמו שצריך. אבל באיזה תחום אתה מתכוון? אני חושב שיש כל כך הרבה לעשות בכל כך הרבה תחומים, בכל כך הרבה דברים יש לעשות, שאני חושב שקשה לענות על זה. אני מעריך שבימים האלה אם הייתי עושה את מה שבאמת ראש הממשלה שלנו עושה, ואני יודע שהוא עושה את זה, והייתי מתרכז בנושא האיראני. כן? האיראנים היום אומרים ברעב ובשחצנות שהם יכולים למחוק את מדינת ישראל ב9 דקות. אני אומר לך, גם אם ינסו לעשות את זה, הם יראו שזה לוקח יותר מ-10 דקות. אבל אני מקווה שהם לא יצליחו לעשות שום דבר, אבל אין ספק שזה הדבר הראשון שהייתי מתרכז בו. יש היום קושי לא קטן גם מסביב, מצרים מתחילים לדבר נגדנו, ומה שקורה בלבנון ובסוריה ודברים בהחלט קשים, עוד מעט זה עובר לירדן, ובהחלט יש דברים קשים מסביב. אנחנו בינתיים ממש בעזרת השם מחזיקים מעמד, ומחזיקים מעמד בצורה מכובדת ויפה, ואתה יכול ללכת פה בארץ ואנשים טוב להם. זה מה שקורה באירופה, את ההפגנות שהיו אתמול ביוון ומחר היו בספרד ובפורטוגל, אתה בטח שומע על זה. ברוך השם, אנשים פה לא מרגישים רע, ואני חושב אפילו מרגישים טוב, ואולי אפילו קצת יותר מדי טוב. אבל אם אתה שואל אותי, זה הדבר הראשון שהייתי מטפל בו, וראש הממשלה באמת זה הדבר הראשון שהוא מטפל בו. לא בטוח שהייתי עושה כל דבר בדיוק כמו, אבל ללא ספק זה הדבר הראשון שהייתי. כן, תזכיר לנו את שמך.
עקיבא, האם יש איזשהו חשיבות ללמוד ביקורת
ודאי שלא בשלב הראשון. אני למדתי ביקורת המקרא, צ'אט, לא. למדתי, אבל לא למדתי את זה לפני שהייתי במצב שאתה יכול לשאול אותי כל פסוק בתנ"ך איפה הוא, ואני יכול להגיד לך בדיוק איפה הוא, ומה כתוב בהמשכו, ומה כתוב לפניו. באמת. כלומר, זה לא, זה, יש כל כך הרבה דברים חשובים ללמוד קודם, לא צריכים להתחיל מזה. אני כבר נמצא בגיל שאני צריך להתמודד עם כל מיני אנשים, ולכתוב, ולהגיב, ושואלים אותי. אני לא חושב שכל אדם צריך ללמוד את זה, ויש לנו כל כך הרבה דברים ללמוד עוד במסגרת האמונה. אף אדם מאיתנו לא ילמד את כל מה שניתן לדעת ואת כל מה שצריך בו. נכון? יש גם הרבה דברים שאני לא יודע, ושהם חשובים. אני החלטתי לקחת את המקצוע שלי בתחום מסוים. יש הרבה דברים מאוד שהייתי רוצה לדעת. בפיזיקה ובאנתרופולוגיה ובעוד הרבה מקצועות שאני לא בקיא בהם, שהייתי מאוד מאוד רוצה להיות יותר בקיא, ובמחקר הדתות ובעוד כל מיני דברים. אבל בלימודי הבסיס שכל אדם צריך, זה ממש לא נמצא שם. ממש לא נמצא שם. יש לנו כל כך הרבה ללמוד עוד בתחום האמונה וההלכה והמסורת היהודית והשושלת שלה וכל מה שמסביב, שבשביל מה לרוץ לשם? אנשים שואלים אותי היום, האם חשוב לטייל בארצות הברית? ישראלים. אני אומר להם, תטייל בארצות הברית, הרבה יש שם בכל מקום. אבל לפני כן אני רוצה לבדוק אם היית כאן וכאן וכאן וכאן, ומתברר שאנשים עוד לא עברו את גוש עציון דרום אבל כבר רוצים לנסוע לארצות הברית. יש כל כך הרבה מקומות, אני לא מדבר בארץ, בירושלים, שאני מבקש מאנשים תהיו שם לפני שאתם נוסעים לארצות הברית, לפני שאתם נוסעים לאירופה, בירושלים. כמה מקומות יש שצריכים להכיר אותם, ובגליל, ובנגב, וביהודה, ובשומרון, שקשורים להיסטוריה שלנו, ושקשורים להוויה שלנו, ושקשורים להבנת המקראות, ולהבנת דברי חז"ל, ולהבנת התלמוד, ולהבנת אלף דברים אחרים. אז אתה צריך לנסוע לדרום אפריקה ולאוסטרליה. אתה לא שאלת אותי על לנסוע לניו זילנד, לא שאלת אותי, אבל זה אותו משל ואותו דבר. ללמוד ביקורת המקרא זה כמו לנסוע מחר לטיול באנטארקטיקה. לפני שגילית את כל שחיות החמדה ואת כל המקומות היפים שיש בירושלים, אחרי שאת הדברים האלה תעשה כמו שצריך, אפשר יהיה לדבר גם על אנטארקטיקה. בסדר? כן. בבקשה. תזכיר לנו את שמך.
אדם.
אדם. כן. הוא אדם הראשון ואתה אדם. זה אדם השני. כן.
מה הרב חושב על שחניה בן יחיא?
למה אתה שואל עליו?
כי שמענו ששירה
שלהם בכלל. כן, מתי דיברתי על זה? כן, אני... זה נכון ש... אני... השאלה אם זה נכון לדבר על זה, אנשים פה לא יודעים מי זה. אני חושב שקיים מיכאל, זה כמו שאתה מדבר על... חושבים שזה... אולי שחקן במכה בתל אביב, לא יודע מי זה נכון. זהו, מדובר על דמות באמת מספר עזרא. במקרה, אנחנו קראנו את ספר עזרא פרק ט', הוא מופיע בפרק ז', הוא מופיע בפרק י'. בואו לא נדבר עליו, כי אנשים לא מכירים אותו, אבל בואו נדבר על התופעה. התופעה הזו קיימת במקרה כמה פעמים, ואני אדבר כמה מילים על התופעה בלי להסביר בדיוק איפה ומה. יש שם בספר עזרא איזה רגע של משבר. מתברר לעזרא שהוא בא כאן לארץ ורוצה לבנות אותה ולייסד אותה, ומתברר שכולם התחתנו עם נשים נוכריות וילדו ילדים גויים, והוא פתאום מרים ידיים ומתייאש ולא יודע מה לעשות ומתחיל לזכות ומתפלל לפני הקדוש ברוך הוא, אומר לי ראש עולם די, מה אני יכול לעשות? ואז מצטרפים אליו כל היהודים ושומעים באמת איזה בעיה ומה כולם מתחילים לעשות, כולם מתחילים לזכות ובוכים ובוכים ובוכים, ובאמת מה אפשר לעשות? כל היהודים נשאו נשים נוחיות, ואיזה תקווה יש, ואיך אנחנו נצליח להבין פה משהו, ומה בכלל יהיה. וכולם בוכים ובוכים 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 ובוכים. עד שבסוף מה הם עושים? בוכים. ויש איש אחד שקם שם, ושמו של האיש במקרה לא חשוב כרגע, שחניה בן יחיא. הוא אומר לעזרא, אנחנו עד עכשיו חטאנו עם אנשים נוכריות ופשענו וזה לא היה בסדר, אבל יש תקווה. הוא אומר, אתה תעשה ואנחנו נחליט ואנחנו נוציא אותם וניקח כך נשים יהודיות ונעשה עכשיו את המפעל הגדול של כל ניקוי המשפחות היהודיות ונתחיל לעבוד את השם כמו שזה. והוא אומר, יש תקווה, והוא נותן תוכנית ואומר איך לעשות, ומרים את עזרא על הרגליים ואומר לו, אתה תעשה ואנחנו נהיה יחד איתך, ומוביל אותו. וכשיש, כשכולם רק נאנחים ובוכים ואומרים אין מה לעשות, וכאן פתאום בן אדם אומר יש תקווה וניתן לעשות משהו, אנחנו רק צריכים להתאמץ, אבל אנחנו מסוגלים לעשות את זה, ונעשה את זה כולנו ביחד עם כל המאמץ ועם כל הקושי, אנחנו נעבור את זה, ובסופו של דבר זה נעשה שם. אז זו דמות שעומדת לי מול הבנים. זה קורה כמה פעמים במקרא, אבל כאן דווקא בגלל שזה בן אדם כל כך אלמוני, כל כך לא ידוע, ואני רציתי להבליט אז את הסיפור. זה סיפור שאפשר ללמוד ממנו הרבה דברים. כן, איפה האדם השלישי? כן?
איזה? כן. מה הרב חושב על הפתרון לשני מדינות?
על מה?
הפתרון של שני מדינות.
זה פתרון רע מאוד, אני מאמין שהוא לא יהיה. אני לא חושב שכרגע אנחנו צריכים להגיד על הסף שהדבר הזה לא טוב, אני אלך לבד. זה פתרון רע מאוד, זה לא יצא. אני חי פה במזרח התיכון קצת יותר שנים אחד, זה לא יעבוד בשום סיבה. תדע לך שהערבים שנמצאים כאן, והם אמרו את זה אתמול, הם לא מוכנים להקים במדינה יהודית. ותראה, את כל האסלאם, וכשאנחנו נמצאים כאן באיזו נקודה קטנה בתוך הסיפור, הם לא היו מוכנים להקים לנו אף פעם. וזה רק חלק למה שהם קראו תורת השלבים, איך לדחוף אותנו לגמרי ולהוציא אותנו. תראה את מה שקרה לאז. זה פתרון רע מאוד, זה פתרון מאוד רע ליהודים, אני רוצה להגיד אותך. פתרון הרבה יותר רע לערבים שגם הערבים בעזה, כשהם היו תחת שלטון שלנו הייתה להם פרנסה והיה להם לחם וגם להם תחת. בירושלים כשהתחילו לבנות את החומה ובחלק הזה פלסטין, כל הערבים מהר עברו כדי להיות בצד שלנו, כדי שחס חלילה לא להיות בצד שלנו. תראה איך נראה הצד שלנו, פשוט נורא. הסיכוי היחיד שלהם לשרוד, אם כאן תהיה להם פרנסה, אם הם יעבדו כאן, הם יחיו כאן, כמו מלאמי, תראה פה את הערבים שעובדים אצלנו, חיים כמו מלאכים. זה לא טוב להם, זה לא טוב לנו, וזה רק יהיה כל הזמן מלחמות, וכל הזמן צרות, וכל הזמן הצקות. זה לא דבר שעשינו. אני מזכיר לך שגם בארצות הברית, שהייתה מחלוקת לגבי איך להתייחס לעבדות, והיה מי שהציע, מה הבעיה? שתי מדינות ושני ימים, מדינות בדרום ומדינות בצפון. היה מי שהציע, תגיד לך איך זה נגמר או שאתה יודע. כן, תזכיר לנו את שמך.
דניאל.
דניאל, זה עוד פעם תשאר לי שבוע נחמיה. כן, לא הבנתי את השאלה הרבה.
בפירות שהיו אחרי שגרשו מגוש
אם זה יותר טוב שלהם, שיהיה להם מדינה יהודית, אז למה הם יושבים לבדות קבוצה של אנשים שלא רוצים מדינה יהודית?
אתה חושב שהפתח כן רוצה מדינה יהודית? אתה חושב שהפתח כן רוצה מדינה יהודית? אף אחד שם לא רוצה מדינה יהודית. כך חמאס משדרים יותר עוצמה, ויש להם גם ארגוני צדקה, וגם יותר דתיים, כך שחלק מהמהפכה הישראלית שעוברת שם. זה הכל. אולי אתה חושב שהמחלוקת שם זה בין הפתח שרוצה מדינה יהודית לחמאס שלא רוצה מדינה יהודית, אז אני מודיע לך שזה ממש לא כך. זה ממש לא כך. זה לא המחלוקת. מחלוקות הן מחלוקות לכך. מחלוקות אם ללכת על אוריינטציה הישראלית, או ללכת על קשרים עם מדינות אירופה. לא פחות, זה פחות ההבדל. זה הבדל בארגוני צדקה. החמאס נקרא זאת הרבה יותר הגונים מהפתח. הרבה יותר הגונים מהפתח. יאמר, אתה יודע כמה כספים ניתנו בזמנו לאשף? כל הכספים הלכו לכיס של ערפאת. הוא לא נתן פה לערבים כלום. כשזה מגיע לחמאס, הם לפחות מחלקים את זה לאנשים, הם הרבה יותר ישרים מאשר ערפאת. חמאס חבורת אנשים מאוד מאוד מושחתים. וכמובן שהם יותר דתיים, ויש היום מהפכה אסלאם. אבל אין לזה שום קשר לשאלה אם אוהבים יהודים או לא אוהבים יהודים. לא, לא, לא. ממש, ממש זה לא שם. מה התחלתם עם פוליטיקה? תמיד אין לי פשוט. תורה ועל עבודת השם. כן. תובי, אותך שמר לו הרבה פעמים. כן, בבקשה. תזכיר לנו את שמך.
מוישה.
מוישה.
מי ש... מגלל ליהודי.
מי ש...
מגלל ליהודי.
מתגייר?
כן. ואין לו עבורים יהודים. זאת אומרת שאין לו חלק בישראל?
למה אין לו חלק בארץ ישראל? זה זוכר את מה שאמרו ליתרו. לחובב. לך איתנו והיטבנו לך, כי השם דיבר טוב על ישראל, והיה כי תלך עמנו, והיה הטוב ההוא אשר יהיה איתיו אשר עמנו. ונתנו לו חלק בארץ ישראל, נכון? וגר שמתגייר, היו פה, ותראה בספר יחזקאל. זאת הייתה אולי נחלה בצורה אחרת, בדרך אחרת, אבל הייתה נחלה, וקיבלו כאן, והם היו חלק לחלוטין מאיתם. מה השם? לרות המואביה, נראה לך שהיה חלק בארץ ישראל בסופו של דבר או לא? בפרספקטיבה של דורות? תראו את המואביה, היה כאן חלק או לא היה חלק? מה אתה חושב? מה? דוד המלך. צריך יותר מזה, היה לו חלק בארץ ישראל. יהיה, לכל גר יהיה, אל תראה. יהיו שמעיה ואבטליון, שהיו גרים והיו נשיאים בירושלים, נשיא ועל בית דין. מה? זה לא בתוך שבט, וכל השאלה הזו של חלוקה לשבטים ולחלוקה לחקלאות, היום קצת פחות מובן. אני לא יודע איך זה, אבל יחזקאל אומר שיהיה להם, ואנחנו יודעים שליתרו נתנו. תמיד אפשר לתת בתוך כל חלק של כל שבט, אפשר להפריש ערים, אפשר להפריש כפרים, אפשר להפריש מקומות. אין ממש שום בעיה לעשות את זה. יש פה מספיק מקום, אבל בתנאי שתהיה לנו ארץ ישראל גדולה. רק שנייה נראה מה השעה. יש לי עוד פגישה, היום זה כאן. וואה! אנחנו כבר באיחור, אז אנחנו נשמע עוד רק שאלה אחת ונסיים, כן. אז כן היום? אה, אתה כן.
קיבלתי בדור אתמול משהו שפורסמו מכתב של הרב מידן בתמיכה לאחד מהמועדים בבחירות.
עזוב, כתבתי, תלמיד שלנו, כתבתי לו לפני חודש מכתב. באמת, למה להיכנס לפוליטיקה?
לא, אני לא שואל למה תנחת בו, אלא למה אם לא דואגים מהמועמד לא ינצח והשני...
באמת, זה לא יהיה כזה נורא, ותאמין לי, היה לי תמיד שיתוף פעולה עם ראש מועצה, אם זה היה, אם כן הסכמתי איתו, אני לא הסכמתי איתו, לא, צריכים כל כך לפחד מזה, אנחנו לא נמצאים בו מדינה של הצער, שנבחר חלילה, אתה נגדו, לא, זה לא עובד ככה. הוא היה תלמיד שלנו, והוא היום חבר טוב שלי, וראיתי שהם לא אחרים שעוזרים, אז כתבתי לו מכתב, לא צריכים זה לא צריך להשפיע על מי שצריך להצביע, ולא זה, והכל בסדר, זה שהוא פרסם את זה בעיתון בכזה גדול, זה לא הלך. אגב, אני כמובן לא הייתי עושה את זה, אולי שאני חושב שהוא באמת יותר טוב, ושכדאי לכם להצביע בשבילו, אבל זה לא שם. בסדר, אני מציע, טוב, בסדר, נשמע רק אותך, ותתחיל לנו את שמך.
שמואל.
תקשיב את האנשים כברנדה שלא היו דתיים כגיבורים בגלל שמה שהם תרמו לעם
ישראל. אבל אנחנו הרבה מאוד פתאום אותנו אנשים כאלה. הפס, יודעים אותו. הוא אפילו לא מעל את שני הבנים שלו. אנחנו, תראה את מה שהוא כותב עליו. ויש לו הרבה אנשים אחרים, ויש לך גיבורי מלחמה, ויש לך גיבורי מלחמה חשובים, והיו לך אנשים אחרים שעזרו מאוד לישועת עם ישראל במשך הרבה מאוד תקופות, ובוודאי בתקופות האחרונות, והרבה אנשים שהם נחשבים אצלנו כאנשי מופת, יהושע חנקין שגאה על אדמות, עוד מעט יהיה יום השנה ליוסף טרומפלדור, ואנשים שאנחנו רואים בהם בהחלט גיבורים, אנשים שאנחנו מתחנכים לאורם ורואים דברים שהם עשו. תמיד יותר קל להזדהות עם אדם שהיה שומר מצוות ויש לנו גם הרבה אנשים כאלה להזדהות איתם. אבל יש גם הרבה אנשים שבמושגים שלנו לא היו שומרי מצוות, אבל כמו שאנחנו רואים, שמרו מצוות אחרות. כן, שמרו מצוות אחרות שקשורות לאהבת ישראל, ושקשורות לדאגה לעם ישראל, ושקשורות לאהבת הארץ, ושקשורות להרבה דברים אחרים. ודאי, שכרם הרבה מאוד מן השמיים. טוב.
דאון. דאב בבי.
I was thinking
Shamiz,